שלום ברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים היום בלימודים המרתק הקבוע בספר אורות, מאת רבנו הרב קוק, זכותו יגן עלינו אמן, אור האורות. אנחנו, אם אני לא טועה, אם זיכרוני נינו מתני, הגענו לעמוד קוף קף א', ואנחנו באמצע המאמר, עדן בחכם עדיף מנביא. הרב הסביר לנו שהחוכמה עוסקת בפרטים, הנבואה עוסקת בכללים, ושהחוכמה עדיפה, בזה מובן היא עדיפה, היא הצליחה איפה שהנבואה לא הצליחה. הבא נקרא, וחכם, אני קורא כאן בערך באמצע העמוד, וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה, בכלי מלחמתה, החוצבים להבות אש. כן, הנביא היה עושה פעולות רעבתניות מאוד, הנאומים של הנביאים, נגעו לליבם של רבים, וגם הם היו עם פתוס מיוחד. ולפעמים גם הנביאים היו עושים דברים מאוד מוזרים, כן? ישעיהו הולך עירום ויחף, ויחזקאל אוכל מגילה, וירמיהו שובר בקבוק, מגילה. וכדומה, זאת אומרת, אנחנו רואים שהנביאים עושים הרבה רעש. זה מאוד מרשים לראות את הנביאים. זה לא תמיד עובד. איך כתוב כאן? מה שלא עשתה הנבואה, בכלי מלחמתה החוצבים להבות אש. לבער מישראל עבודת אלילים, ולשרש אחרי עיקרי ההשפלות היותר גרועות של עושק וחמאס, של רצח וזימה, רדיפת שוחד ושלמונים, עשו החכמים. בהרחבת התורה, בהעמדת תלמידים הרבה, זה כתוב בתחילת המשנה במסכת ברכות ובמסכת אבות, שאנשי כנסת הגדולה אמרו, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, ובשינון החוקים הפרטיים ותולדותיהם, התחילה המשנה, מה זה משנה? מלשון? לשנן, לשנן. אתה תגיד, מוש, ממתי קוראים את שמה בערבית, את שעה שהכהנים, וכו'. לא יודע מה זה כהנים, לא יודע מה זה קריאת שמה, מה זה, למה הם צריכים לאכול בתרומתם, ולמה הם צריכים לטבול, ולא יודע שום דבר. אבל, אני אומר את זה, זה בונה אצלי משהו. בונה אצלי איזשהו הרגל. הליכות עולם לא. מה זה הליכות עולם לא? זה פסוק בחבקוק. הליכות עולם, כלומר, זה חשבונות שהולכים לאורך כל ההיסטוריה. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. מזה אתה תגיע להליכות עולם. וזה הצליח. אולי הצליח יותר מדי. במשך הזמן, הרב, נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים. והנבואה נסתלקה. ארכו הימים, הרי כתוב במפורש, שבסדר עולם זוטה, שביום שהגיע אלכסנדר לארץ ישראל, מתו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. סדר עולם זוטה. עכשיו, אני לא יודע אם זאת ידיעה היסטורית. נראה יותר שמה שזה חישוב. אז בכלל לא משנה. זה בא לומר שהנבואה מפנה את פניה, את דרכה, לפני הפילוסופיה והמדע הביקורתי, שמקורם במה שאלכסנדר הביא מיוון אל המזרח. כן, כלומר, זה כבר לא עוסקים בתפיסה הכללית, אלא עוסקים בביקורתיות היוונית. כן. לא הבנתי, זה בדיוק אותו הדבר. זאת אומרת, למה העולם מתפתח בכיוון של החוכמה? כי הנבואה כבר לא מספיקה. נכון? אה? טוב. לא. זה המקור לגישה האנליטית. תפיסה ביקורתית. הרי מה עשו החכמים היוונים בזמן יוון הקלאסית? הם החליטו לבחון כל דבר על פי חשיבה לוגית. כלומר, הם אמרו, הנה, אני עוזב את התפוח, הוא נופל. יש חוק מאחורי זה. מה החוק? כן? זה הגאונות היוונית. ההנחה שאפשר להסביר תופעה יחידאית לאור חוק כולל. כלומר, לא רק התפוח נופל, גם המלפפון. ואז אם גם המלפפון וגם התפוח נופלים, סימן שיש כלל, יש עיקרון כללי איך דברים נופלים. ושאת זה אפשר לחקור. מה? לא. תחפש איפה כתוב חוק הגרביטציה בתורה. לא תמצא. כן, בבקשה. לא הבנתי מה השאלה שהנבואה, איך היא מסתדרת עם הגאולה, למה לא? נכון, כלומר אתה אומר, אם הנבואה תחזור, אז אותם חסרונות שהיו בימי הנביאים ישובו, נכון? שאלה מצוינת. נראה לי שהמשך דברי הרב יעזור לנו להבין את זה. כן, בבקשה, מה עוד? טוב, מה? חוק הגרביטציה הוא לא כתוב בתורה, תראי לי איפה. כן, זאת אומרת, ברור שכשהלוחות נפלו, הם נפלו לפי חוקי הגרביטציה, זה נכון. אבל האם זה אומר שחוקי הגרביטציה כתובים בתורה? התשובה היא לא. אומנם יש לנו עדויות היסטוריות שתפוחים היו נופלים עוד לפני ניוטון. כן, יש עדויות מפורשות. זה, בין היתר, על ידי הסיפור הקדום של וילהלם טל. כן, וילהלם טל הוא ראיה לזה שתפוחים היו נופלים מן העץ. כן, אבל, וגם הם נפלו לפי העדויות לא רחוק מן העץ, וזה דבר שנותר עד עצם היום הזה. אז מה עשה ניוטון? הוא גילה את זה, הוא גילה שהתפוחים נופלים. כן, מה אתה אומר? הם לא כתובים בתורה. מה זה? מה? לא הבנתי כלום. אתה אומר שאת החוקי... נכון. אתה אומר שמצאת חוק הגרביטציה בתורה. אז הבעיה היא כזאת. אם אתה תמצא את חוק הגרביטציה בתורה, תשאל השאלה מדוע רק אחרי שניוטון ניסח אותו, מצאת אותו בתורה. זאת השאלה. מדוע לפני ניוטון לא מצאנו חכם אחד? מה זאת אומרת? יש גם חוק הגרביטציה של ניוטון. יש גם איך ש... אתה מדבר על החוק, על מה שנקרא השדה המאוחד. כן, חוק השדה המאוחד לא כתוב בתורה. הוא לא כתוב בתורה, הוא לא שימושי. אין שם נוסחאות שמאפשרות לדעת כיצד להשתמש באחדות. זה שכתוב השם אלוהינו השם אחד, זאת אמת, ערכית, אבל היא לא מדעית, היא לא שימושית. מה פתאום? מה פתאום? וגם אם מצאת, כמו שלפעמים אני שומע אנשים אומרים לי, מצאתי בתורה וכל מיני דברים כאלה. למשל, שהמולקולה של המים זה מם יוד מם. כן? הרי זה שני ממנים וחמצן אחד. הדבר הזה, תשאל שוב השאלה, מדוע רק אחרי שלבואזיה גילה את ההרכב של מולקולת המים, אז יש מי שאומר שזה כתוב בתורה. למה לא לפני כן? אין ולא היה אדם ממשה רבנו ועד הרב דב ביגון, שלמד ידיעה מדעית מהתורה בטרם נתגלתה על ידי אנשי המדע. אני לא מאמין לזה. הלאה. כן. למדנו מהיוונים את החשיבה הלוגית, הביקורתית. הלאה. אז יש אם כן יחס בין הנבואה לבין החוכמה. אז אם כן אומר כאן הרב, והוא צריכה עבודת הכללים להימסר לנביאים, ועבודת הפרטים לחכמים. וחכם עדיף מנביא. מה שלא עשתה הנבואה בכלי מלחמה, נכון, במשך הזמן הרב, אתם צודקים, אני מבולבל קצת, כנראה התרגשות רבה, יתרה. במשך הזמן הרב, נתגבר עסק החכמים על עסק הנביאים. והנבואה נסתלקה, ערכו הימים והכללים החלו להתרופף, נבלעו בהפרטים ולא ייראו החוצה. זאת אומרת, יש שבמרוב עיסוק בפרטים, כל היסוד הכללי נשכח. אפשר לשאול אדם, איך היה לכם ליל הסדר? וואה, נפלא. דיברנו כל הערב על שיעור כזית של מצה. ועל דיני ארבע כוסות. ועל ברכת ההלל. וגם דיברנו על סידור הקערה וכו'. כל זה כמה זמן? לנו קרנו ארבע שעות. האם דיברתם גם על יציאת מצרים? כן, זה עלה באיזשהו שלב. כלומר, היסוד של כל הפרטים המרובים האלה, שהוא יציאת מצרים, יכול להישכח מרוב פרטים. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלינו אתכם? אז מה אתה רוצה לדעת? אני רוצה לדעת את ההלכות. הפתה אמור לו כי הלכות הפסח. בסדר? תם, מה הוא אומר? תם, יש לו שאלה נפלאה. תם, מה הוא אומר? מה זאת? לא מגביל. אתה רוצה לדעת מה זאת? בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. וואו! הוא קיבל את העיקר. החוכמה כבר לא מתעניינת בזה. כן? למשל, אם תסתכלו בהלכות חנוכה להרמב״ם. כשהרמב״ם כותב את הלכות חנוכה, הוא כותב קצת היסטוריה. בימי בית שני, כשהיו מלכי יוון, שרדפו את היהדות, וצר להם מאוד לישראל, וגברו בית חשמונאי, הכהנים הגדולים, והרגו, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, ואחר כך לא מצאו אלא פח שמן וכו', ולכן תקנו החכמים שבאותו הדור, כך וכך. יפה מאוד, לא? לפחות אני קורא ברמב"ם הלכות חנוכה, אני מבין קצת היסטוריה. הרי זה לא כתוב בתנ"ך, חנוכה. לפחות שאני יודע מאיפה זה מתחיל. שולחן ערוך, הלכות חנוכה. בכ"ה בכסלו, הם ימי חנוכה ואסור להספיד בהם. מה זה? למה אסור? למה ימי חנוכה? מה, אתה לא יודע? אז המשנה ברורה שמה כותב כי בימי היוונים כך וכך. כלומר, התרחקת. זה כבר לא זה. שכחת את המקור. אז זה בדיוק אותו הדבר. במשך הזמן הרב נתגבר עסק החמים. ערכו הימים והכללים החלו להתרופף. נבלעו בפרטים ולא יראו חוצה. כן. ודאי, לימוד האמונה הוא משיב אותנו ליסוד הכללי, האגדה, הקבלה וכדומה. כן. למה? אני יכול להיות חכם בדבר פרטי. לא תמיד, לא תמיד, לפעמים, תראה, אני יכול להיות מומחה גדול מאוד לגידול חסה בשטחים. זה לא אומר שאני מבין משהו במוזיקה. זאת אומרת, כל אחד בתחום. נכון, וככל שאתה יותר חכם, אתה יותר מתמקצע. זה המציאות גם היום אצל אנשי המדע. מה אתה מתכוון? זה אתה צודק, אתה צודק, יש גם החוכמה ויש חוכמה ובינה. והחכמים מתרגלים להיות נבונים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אתה רואה מהי הספרייה של חכם, היא מורכבת מהרבה מאוד ספרי פרטים. ובזה רוב עסקו. זה המציאות. לא שהוא רוצה בזה, אבל אין לו ברירה. למה אקדמאי? הוא לא חייב להיות שטחי כמו אקדמאי. הוא יכול להיות גם מעמיק. רק שהשאלה היא, מה, במה, ולמה הוא צריך לתת מענה? כן? אתה רואה שספרי השוטים עוסקים יותר ויותר בפרטי פרטים. מעטים מאוד הם הספרים שעוסקים בשאלות כוללות. למשל, ספר משפט כהן של הרב קוק, הוא מהווה מבחינה זאת חידוש גדול, שהוא עוסק בהלכות מדינה, הלכות צבא, הלכות בית המקדש, שאלות כלליות ממש. כן? שמיטה. זה באמת לא פשוט. כן? היום כשמישהו רוצה לכתוב מאמר על שמיטה, עיקר עניינו להסביר מה לעשות עם קליפות גזר שגורדו, כן? שגורדו במגרדת, האם מותר לשטוף את זה או אסור לשטוף את זה, או צריך לחכות שזה יירקל. כן? זה בזה עיקר החוכמה. כן? אז משהו פה הלך לאיבוד בדרך. כן? מה אתה אומר? זה נכון. אני לא אמרתי שלא. הכללים נשכחו, זה מה שהוא אומר. נבלעו. אז זה כבר אתה אומר תיקון, אתה מדבר על תיקון. אנחנו מדברים בינתיים על המציאות, אחר כך איך מתקנים, כן? אז בואו נבדוק, אני מציע שנקרא את הדברים בפנים, ואז אולי משהו יאיר לנו. הוא אומר, על כן, באחרית הימים, שצמיחת מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, אשפוך את רוחי על כל בשר, כמו שהנביא יואל אומר, נכון? והיה אחרי כן, אשפוך את רוחי, על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם וכו'. אז שנאת הפרטים תתגבר. רואים את זה ברומנטיקה הציונית של ראשית ימי ההתיישבות בארץ. בסוף המאה, מה? המתמיד, ודאי. אבל בכלל, הספרות שקצת קדמה לזה אפילו. אנחנו רואים שאנשים התחילו לפתח געגועים לתקופה התנכית ושנאה לרבנים. היה יהודי אחד שבזמנו החופשי היה משמש כראש ממשלה בישראל, דוד בן גוריון. אז הוא קבע שמדרגה מסוימת בצהל ומעלה חייבים לשנות את שם המשפחה משם לועזי לשם עברי. אבל שם עברי, הכוונה רק לשמות או תנכיים או של גיבורי בית שני. למשל, בן גוריון. אבל לא קארו או אני יודע לנדאו. רבי יוסף קארו. בסדר, אבל אתה יכול למצוא גם דברים עבריים, שהוא לא רצה אותם. הוא לא רצה שמות של תקופת המשנה והתלמוד, וקל וחומר לא שמות מתקופות מאוחרות יותר, כי זאת היהדות הרבנית, שהיא מבחינתו ספוגה בגלותיות. וזה בעצם מתוך שנאה לפרטים. מעניין שלפעמים גם לקחו השראה, אבל באופן כללי. למשל, יש חוק של קרן קיימת לישראל, שהקרקעות של הקרן הקיימת שווים להיות רכוש האומה אחרי 99 שנים. ואמרו, זה במפורש בהשראת מצוות היובל המקראית. אין, זה לא אותו הדבר, זה לא, מבחינה הלכתית זה לא אותו הדבר, אבל רצו לקבל השראה. יעוין בכל הספרות לילדים של ראשית ימי המדינה על גיבורי התנ״ך, שהם כולם איזה מין פייטרים כאלה, שהיסוד ההלכתי שמה לא קיים בכלל. כן? מקסימום מדברים על זה שבימי החשמונאים היוונים רצו להכריח אותנו לאכול חזיר. אבל לא שהם רצו להכריח אותנו לאכול שרימפס או שפן, כי זה בסדר. מה שלא בסדר זה החזיר. כן? זאת אומרת, יש איזה מין רושם, איזושהי שארית של משהו כזה. אז כאן אומר הרב, זה לא במקרה. כל הדברים האלה מופיעים בגלל ראשית צמיחת אור הנבואה. שצמיחת, מהלך שיבת אור הנבואה תתחיל להופיע, ישפור את רוח ובשר, אז שנאת הפרטים תתגבר. חוכמת סופרים תשרח, אומרים חז"ל. ואנשי הגבול ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו. מי זה אנשי הגבול? אומר התלמוד, אלו תלמידי חכמים. למה נקראים אנשי הגבול? שמשימים גבול לדבריהם. כלומר, החכמים הם שמים גבולות. גבולות זה מעצבן. ילכו מעיר לעיר ולא יחוננו. זאת אומרת, זה התהליך הדיאלקטי. נגד החוכמה תקום הנבואה, והיא תחולל שנאה חילונית לפרטים. עד מה? אינני יודע. עד אשר לא כפרי בוסר, כי אם כביקורים מלאים טל וחיים יצאו הניצוצות של התחלת אור הנבואה מן ארתיקם, כלומר כשזה יהפוך להיות רציני ולא סתם איזה רומנטיקה נוסטלגית, וזו תכיר בכללה את גודל פעולת החוכמה. כלומר הנבואה עצמה תכיר את ערך החוכמה, ובענוות צדק תקרא חכם עדיף מנביא. כלומר הנבואה תכיר בכמה גדולה החוכמה, כמה היא עזרה לה. חסד ואמת נפגשו. חסד זה כללי, אמת פרטי. צדק ושלום נשקו. צדק זה כללי, שלום פרטי. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף, גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה. ונשמתו של משה תשוב להופיע בעולם. שנשמתו של משה, כלומר משה הרי מת. כתוב ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. טוב, מה זה שוכב עם אבותיך? אז מה יהיה? וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, ועזבוני, והפר את בריתי אשר קראתי איתו. אז למה אתה נותן למשה למות? אם בגלל שמשה מת, העם מדרדר, אז אל תיתן למשה למות. אלא, כנראה שצריך שמשה ימות, כדי שהעם יזנה אחרי אלוהי נכר, ויעבור את התהליך הדיאלקטי הזה שבו הוא קונה את מדרגתו של משה על ידי תקופה של נבואה ותקופה של חוכמה, וסינתזה דיאלקטית שתאפשר למשה לשוב לעולם. גלגולים, אתה רוצה. עד כאן להיום.